אוקיי, אז השבוע רציתי לעיין קצת בטקסט קצת יותר קל, נגיד, קצת יותר כיף מההקדמה של יביע עומר. ההקדמה ליביע עומר זה משהו מאוד כבד, מאוד קשה. אז רציתי לעיין באחת מן ההקדמות האחרות של רב עובדיה, שדווקא מצביע על הדבר האחר שהוא לא עולה שם, זה התפקיד של פוסק כמנהיג. ובהקדמתו לטהרת הבית יש דיון מעניין על, 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 על איך רב עובדיה ראה את עצמו, מה הוא חשב היה התפקיד שלו בעולם. ודיברתי על זה קצת בשבוע שעבר, שרב עובדיה גם חיבר עשרות ספרים, אבל הוא גם היה פוליטיקאי. כן, הוא התחיל את ש"ס, ויש אנשים שחושבים שכדאי או צריך לחלק בין רב עובדיה כפוסק, רב עובדיה כרב, ורב עובדיה כפוליטיקאי. אבל כמו שנראה, רב עובדיה לא ראה את זה ככה, והוא ראה בפעולתו בעולם הפוליטי חלק אינטגרלי מהדמות שלו כפוסק, כמנהיג. והוא חשב שלהיות פוסק זה לא רק לשבת בבית מדרש, כי כולנו מדברים על זה, להיות רב זה לא רק לשבת בבית מדרש, להתערב עם הבריות, להתעסק בדברים יומיומיים. אבל כשזה מגיע לפוליטיקה, אז אנחנו לא כל כך רוצים שהרבנים גם יעסקו בפוליטיקה. אבל אם אנחנו באמת לוקחים את זה עד הסוף, אז יש סברה גם לומר שאם מישהו רב רוצה לבטא את האידיאלים שלו בעולם, אם הוא רוצה ליישם את מה שהוא חושב בעולם המעשי, אז הוא גם צריך להתערב בעולם הפוליטיקה, כי כך עושים דברים. אם אנחנו רוצים לא רק לדבר בתיאוריה ורוצים לראות שזה יקרה בעולם, אז זה קורה דרך המערכת הפוליטית. אז רב עובדיה חשב זה להיות רב זה גם להיות פוליטיקאי, ומספרים עליו סיפור, כלומר הוא מספר על זה על עצמו, וזה נמצא בספר של הרב בני לאו שהבאתי את זה איתי. הוא כתב את הדוקטורט שלו על משנתו הלכתית של מרן רב עובדיה יוסף. הוא כתב את זה כשרב עובדיה עדיין היה בחיים, ורב עובדיה כתב על זה הסכמה, אז אנחנו יודעים שזה זה, זה, זה לא שאחרי כמה שנים רב בני לאו הסתכל בספרים ואמר ככה זה היה דרכו של רב עובדיה. הוא גם דיבר עם רב עובדיה, ורב עובדיה גם עבר על הספר ועל הדוקטורט ואמר כן, זה מתאר את הדמות שלי, את הדרך שלי. אז כשהוא התחיל ש"ס, אז אשתו אמרה לו, למה אתה רוצה להתחיל ש"ס? עכשיו כולם אוהבים אותך, אתה רב. אם אתה מתחיל ש"ס, אם אתה רוצה לעסוק בפוליטיקה, יהיה מישהו, כנראה, הרבה אנשים שלא יאהבו אותך כל כך. זה קורה כשאתה עוסק בפוליטיקה.
אבל לא אמרת למה הוא התחיל את ש"ס.
אז נראה, עוד חצי דקה, זה רק כרקע. אז הוא אומר בסדר, אבל התפקיד שלי זה לא שכולם יאהבו אותי, יש לי תפקיד, ואם אני צריך לעשות את זה דרך הפוליטיקה, אז אני אעשה את זה, ואם הם לא יאהבו אותי, אז לא יאהבו אותי. זה התפקיד שלי. מה, אני יושב בבית מדרש? לא, זה לא התפקיד של פוסק. טוב, אז למה הוא התחיל את ש"ס? כן, יש דרכים שונים. גם בהר הציון, הרב ליכטנשטיין לא התערב בפוליטיקה, והרב עמיטל היה בקבינט של שמעון פרס כשהוא היה ראש ממשלה למה שהיה חצי שנה, שנה בין אחרי רציחתו של רבין. אז יש דרכים שונים, יש פוסקים שבכלל לא מתערבים, זה יותר הדרך שלי, ויש שכן מתערבים, אבל רק לראות למה יש פוסקים שחושבים לא רק שאפשר להתעסק בפוליטיקה, אלא שחייב. כי כך רבו ואני חייב. למה הוא רוצה את זה? אז הוא מדבר את זה בעצמו כאן בהקדמה לתארת הבית חלק שני. למה בחלק שני? אז כמו שנראה, אז אני רק עכשיו נותן את הרקע, אומר, כי היה כמה וכמה שנים בין חלק א' לחלק ב' של תארת הבית. תארת הבית זה ספרו של רבו ועדיה על, על הלכות נידה. אז למה שהיה, נראה לי שהיה 11 שנה בין כך א' לכך ב', זה לא שהוא היה צריך לעיין בספרים, הוא כבר ידע את הכל ורק היה צריך לכתוב, כן? אז למה זה לקח כל כך הרבה שנים? כי באמצע משהו קרה, הוא התחיל שס, זה לוקח הרבה זמן, אז לא יהיה לו זמן לכתוב ספר. אז פה בחלק ב', אז הוא מדבר על זה, אז למה זה היה שווה לו להתחיל שס? ותוך כדי הוא מסביר למה הוא חשב זה היה חשוב לו להתחיל ש"ס, להתערב בפוליטיקה.
מה זה אומר שהוא התחיל ש"ס? הוא לא למד ש"ס לפני כן.
לא, ש"ס, sorry, the party. ש"ס, ש"ס. לא כבר ש"ס כבר, ש"ס כבר, כבר, אז הקדמה שלו זה, אני לא יכול לדמיין רב אשכנזי שהיה כותב את זה, כי כמו שנראה לא יהיה לא רק הסבר למה הוא התחיל שעס, יהיה גם חלום עם הבן איש חי שבא לו. אז אנחנו לא כל כך רואים את זה אצל הפוסקים האשכנזים שהיה, אבל נראה את זה ברב עובדיה, יש פה כל מה שהיינו מצפים מרב עובדיה. טוב, או לא מצפים, מה שיהיה. אז הוא כותב ככה. לכולם יש? יש, אוקיי.
אפשר להגיד באותו זמן מה הוא היה.
מה?
באותו זמן מה הוא היה, הוא היה הרב הראשי.
כן,
הרב הראשי לישראל.
כן, הוא גם היה קצת עסוק כבר בפוליטיקה, היה הרב הראשי, כן, כן.
זה הכי חשוב.
כן, כן.
והוא רצה להמשיך עוד ארבע שנים, אמרו לו לא.
כן, זה חלק מהסיבור, כן, הוא רצה שיהיה את זה.
אמרו לו לא, יש בחירות, והוא לא הצליח בבחירות.
לא, עשר שנים, הוא עשר שנים היה.
הוא היה פעם אחת, הוא רצה עוד
פעם. כן, זה עשר שנים, זה עשר שנים, והוא רצה להמשיך את זה עד סוף חייו.
אתה לא רוצה שאני אהיה רב, אני אהיה יותר חזק מרב.
כן, כן, ועכשיו אני אחראי על כל הרב. כן, כן, נכון, נכון, אז הוא כותב ככה. אז אני אומר מראות, זה לא אומר שאני מסכים עם כל מה שהוא עשה כפוליטיקאי, אני לא הצבעתי לש"ס, מה שהצבעתי זה לא חשוב, לא הצבעתי לש"ס, וזה היה ברור מראות שלא הצבעתי לש"ס. בש"ס בדרך כלל ספרדים מצביעים לש"ס, וערבים מצביעים לש"ס, זה מה שיש, כי ערבים, ערבים, למה? כי כמו שנראה, מה?
מאני.
לא, נכון, לא, כי ש"ס תפקידם, כמו שנראה, הוא רצה לתמוך דווקא בספרדים עניים, כי היו חלק גדול מה, למרות שעכשיו יותר מ-50% מהאוכלוסייה בארץ, הם ספרדים, העשירים זה היה אשכנזים ולא תמיד הספרדים, אז הוא רצה לתמוך בהם, ליצור מה שקוראים safety nets, כן? אז רשתות ביטחון, מה שקוראים לזה, אז זה גם עוזר לספרדים עניים, אבל זה גם עוזר לערבים, אז הם מאוד מאוד תמכו בש"ס עד עד לפני שנה וחצי, כן, כשהיה הכנסת עכשיו 14 או משהו, שזה לא קרה, זה לא הצליח, הם עברו לבלד, לא, the joint party, איך קוראים לזה?
הוא לא התכוון לעזור לעניים, הוא לא
התכוון
בכלל, אבל זה אנשים שהוא יכול לשכנע אותם.
לא, זה לא נכון, זה לא נכון. וכמו שנראה, זה היה חלק מהרעיון מראש.
הרעיון שלו היה להביא את דרי, שדרי דיבר טוב, והוא שכנע את כולם.
אני לא מסכים עם כל מה שרועדיה עושה, אבל אני לא כל כך ציני לומר שלא היה לו שום רועדיה, זה לא היה
The biggest divider בישראל זה רועדיה, the biggest divider, ספרדים ואשכנזים, הוא עשה את זה.
זה לא נכון לדבר על זה, זה לא נכון, זה לא נכון. זה לא נכון בכלל.
היה פנתרים שחורים, אבל היה נאצי.
נדבר על זה, נדבר. אוקיי, טוב. וזה לא נכון, זה לא בדיוק נכון, זה כן נכון ולא נכון. אז הוא כותב ככה, אז הוא אומר, הנה, אתה באתי בשניות בדברי סופרים, בסברי הנוכחי, תארת הבית, חלק שני, משמרת התארה. דוגמת החלק הראשון, כהמשך הלכות נידה, אשר לא אוהבו בראשון. אך, בתכונני להוציאו לאור על ידי עריכתו וסידורו, תרדות הרבים סבבוני, כתרוני, מנוחה, הדריכוני, והייתי נאלץ להפסיק בבין הפרקים לזמן מה. כן, אז רציתי להוציא הספר השני, אבל זה לקח הרבה שנים, אז למה? משום עת לעשות לשם הפר את תורתך. כי היה עליי לארגן ולעורר את החרדים לדבר השם בתנועת ש"ס, שומרי תורה ספרדים. כן, ש"ס זה שומרי תורה ספרדים. זה תנועה פוליטי, זה ספרדים, אז כתבתי את זה לא נכון. אז אני אסתכל בזה כי אני קראתי, כן, טוב, אז אני אסתכל במקור כדי שלא יהיה טעויות. כן, זה לא ספרים, זה ספרדים. אוקיי, ספרדים, אבונים, אוקיי, בפעילויות ארגונית של רבבות אלפי ישראל בארצנו הקדושה, כדי שיתלכדו סביב מחננו ברשאות שליחי ציבור, תלמידי חכמים ויראי השם. אני לא רוצה לשמוע שום דבר על דרי, באמת, אני לא... ביראי השם הרבים הנאמנים להשם לתורתו, אשר מסת נפשם תהיה להחזיר עטרת יהדות ספרד ליושנה. אז דבר אחד שהוא רצה לעשות, זה להחזיר עטרת יהדות ספרד ליושנה. אז מה זה?
אני אגיד שבאותו זמן בגין עליו השלטון, והוא שכנע את כל הספרדים להצביע בשבילו. זה מה שהיה האמת. ואז הוא ראה שבגין לוקח את כל הספרדים, אז הוא אומר, אני יכול לשכנע עם הדת לקחת את כל הספרדים.
אוקיי, אז למה?
זה האמת.
אז מה זה, למה הוא מתכוון פה שכותב להחזיר עטרת יהדות ספרד ליושנה? אז פה צריכים לחזור לשנות החמישים, כן, זה לפני התקופה של 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 ש"ס, כי זה התחיל מאוד מאוד לפני ש"ס. היו בעיה רצינית, כן, שהיה כמעט כל הרבנים בארץ וגם הפוליטיקאים וגם כולם היו אשכנזים, כן, ואתה אומר שהיה לא שום פירוט בין אשכנזים וספרדים, אז איך זה נראית? אז היה בתקופת החמישים, אז רבן ציון חי עוזיאל, שהוא היה רב ראשי הספרדי, הוא היה מוכן לעשות אחדות בכלל ישראל. אז מה קרה? אז הם עשו מה שקראו לזה תקנות ירושלים. אז כל הרבנים התגנסו ואמרו, תראה, היו כמה אלפי שנים, היו אשכנזים, ספרדים, עכשיו אנחנו בארץ, עכשיו חשוב האחדות, עכשיו שלא יהיה מחלוקת בישראל, כולנו, כל הרבנים, האשכנזים, הספרדים, נשב ביחד ונגיע למסקנות הלכתיות ויהיה כזה אחדות בישראל. אז זה נשמע נהדר, זה נשמע יש שלום בין האשכנזים וספרדים, אבל מה באמת קרה? נכנסו אשכנזים, הליטאים, ולא היו הרבה רבנים ספרדים של בעלי קומה, והם אמרו בסדר שיהיה אחדות, אז כולנו נפסול כמו אשכנזים. והרב עוזיאל הסכים איתם, כי לא היה לו את הכוח להתווכח, והוא אמר כדאי שיהיה אחדות ולא יהיה מחלוקת, ואפילו אם זה במחיר של כל העולם הספרדי. אז כל הפסקים של הספרדים הם פסקו נגד זה, ורב עוזיאל אמר בסדר, זה מה שצריכים לעשות, זה מה שצריכים לעשות. אז מה זה היה אחדות? לתת לאשכנזים את ההגמוניה, כן, ולומר להם בסדר, אז אנחנו נסכים איתכם.
כדאי להוסיף שבאותו זמן הייתה זמן של המעברות, שלמעשה הספרדים שבאו מעיראק,
כן,
ובאות ערב באו יותר מאוחר.
כן.
ואז באו גם בלי כסף, שאשכנזים.
כן, וזה היה חלק מזה, כי זה...
אז הם גרו במעברות.
כן, אז זה גם קרה אז זה גם קרה בעולם הפסיקה, אבל זה גם קרה בעולם, זה גם קרה בכל הארץ, כן? הספרדים, העניים באו מעיראק, מאיראן, ממצרים, אז איפה הם שמו אותם? הם היו באים ואמרו, אנחנו צריכים להיות, רוצים להיות בירושלים, בתל אביב. אז הם אומרים, בסדר, הם שמו אותם באוטובוס ושמו אותם בירוחם. כן, באמצע הנגב, באמצע המדבר, לא היה שם כלום. הם עשו את זה הרבה הרבה פעמים. אז זה לא רק בא לידי ביטוי בעולם הפסיקה, זה היה בעולם הכלכלי, זה היה בעולם הפוליטיקה. האשכנזים, גם הדתיים וגם גם החילונים, גם הפוליטיקאים וגם הרבנים, הם לא שם לב בכלל לעולם הספרדי. כן, אז זה היה האחדות בין אשכנזים וספרדים. אז רב עובדיה בא וראה את זה גם בעולם הפסיקה, אבל גם לא בפסיקה, גם בעולם הכלכלה, ואמר, זה לא פייר, כן? לא, כך לא עושים שלום. לא עושים שלום שלוקחים את האשכנזים ואומרים, בסדר, שיש שלום, אז יהיה רק אשכנזים, ספרדים, אבל להיות נידחים.
אבל הליכוד באותו זמן היה 70% ספרדים. אז עובדיה ראה שיש כוח הרבה בליכוד. הוא אומר, אני אעשה את שלי גם כן, אבל אני אלך, דרך הדת אני אלך.
אפילו אם אפילו אנחנו לא מסכימים עם רב עובדיה, הוא עדיין רב עובדיה. הוא עדיין רב עובדיה, הוא לא עובדיה, הוא רב עובדיה. הוא היה הפוסק הדור של הספרדים, אי אפשר לומר עליו עובדיה. אפשר לחלוק עליו, ואני חולק עליו הרבה, וגם הרבנים שלי חלקו עליו, הוא עדיין היה אחד מפוסקי הדור.
אותם ספרדים שאתה אומר, היו נוסעים באוטו בשבת עם כיפה לבנה, והיו לים, אף אחד לא היה דתי כמעט.
כן.
זה היו הדתי.
זה נכון, אבל זה לא מספרדי, שהם היו מסורתיים, כן, אבל הם היו מסורתיים, אבל לא היו, בסדר, נכון.
הם לא היו דתיים בכלל.
אוקיי.
מסורתיים עם כיפה לבנה, זה הכל מה שהם היו.
אוקיי. אז זה לא אומר שזה מתיר לאשכנזים, בסדר, אבל זה לא אומר שמותר לאשכנזים לשכנע אותם בעולם הפסיקה, בעולם הפוליטיקה, בעולם הכל, ולא לשים לב להם.
אבל היה נשים עם כובע שחור שבחיים,
בסדר, מה זה משנה? אבל מה זה משנה? זה היה העולם שרב עובדיה בא אליו ואומר, אני צריך עכשיו, אכפת לי הספרדים, גם בעולם הפסיקה, כן, יש לנו מסורה, ונכון, שהוא חושב שהפסיקה הספרדית זה רק לפסוק כמו מרן. בסדר, וזה לא בדיוק נכון, והיו לכמה מעדות, הרבנים מעדות המזרח שחלקו עליו, אמרו מה, עכשיו במקום שיהיה הגמוניה של אשכנזים, יש הגמוניה של רב עובדיה, שכולם יפסקו כמו בית יוסף, ולא כמו בן איש חי, ואחידה וכדומה. נכון, נכון, נכון. אבל למה הוא בא עם כל זה? כי הוא רצה לומר שעכשיו אין שום כוח בעולם הספרדי. אז הוא התחיל, הוא רצה לעשות שני דברים. להחזיר עטרת התורה ליושנה, כלומר להחזיר את כוח הפסיקה לעולם הספרדי. וגם אכפת לו המצב הכלכלי של הספרדים העניים, שהפוליטיקאים בכלל לא שם לב להם. זה גם אכפת לו. אתה יכול לחלוק על הדרך שהוא עשה את זה, ושהוא השתמש בדד. נכון, נכון, נכון. עד הסוף זה נכון. שהוא אמר, אם אתה מצביע לשעס, אז יש לך מקום בגן עדן, אפילו אם אתה לא שומר שבת, אני יודע מה הוא אמר, אבל אני לא מסכים עם כל מה שהוא עשה, אבל בסופו של דבר הוא כן אכפת להם, והוא בא, היה לו טענות אמיתיות, זה לא שזם הפריז על זה, שזה היה.
תן לי רק להוסיף דבר, אחרי שהוא נפטר, הבן שלו קיבל מס הכנסה, 19 מיליון שקל.
אוקיי, אני לא רוצה לדבר.
19 מיליון שקל.
אוקיי, בסדר, אוקיי, אני לא רוצה, אוקיי. אז רק לראות מה שהוא כותב ולהבין מה קורה פה, כי כמו שאמרתי, אפשר לחלוק על דברים שהוא עשה, אבל הוא לא היה, הוא גם היה לו כוונות, גם כוונות טובות. אז אחד מדברים שהוא רצה להחזיר עטרת התורה ליושנה, כלומר העולם התורה הספרדי, הוא רצה לומר, אנחנו כאן, אתה לא יכול לשכנע אותנו לפסוק כמו אשכנזים, וכל מי שמכיר רב עובדיה, מה שאתה חושב עליו לא היה, הוא לא היה מה שקוראים lightweight, כן? הוא היה בעל קומה, הוא היה לו להחזיק מעמד, לומר, אני פוסק, אתה לא יכול לומר שאתה יודע את התורה יותר ממני, אם אני אומר משהו אז יש בזה משמעות. אז אחד מהדברים שהוא רצה לעשות זה להחזיר את העולם הפסיקה של הספרדים. כן, אז זה מה שהוא כותב. אבל יותר מזה, הוא גם רצה להחזיק בעניים, אז מה אומר? להגביר חיילים לתורה. אז הוא גם רצה לתמוך בחיילים, כן, בחיילים הספרדים, בתיחת תלמודי תורה לפי ילדים מהדוד המזרח, גם היה אכפת לו החינוך שלהם, ובתיחת או החזקת ישיבות וכוללים לבחורים ולאברכים ולהדריכם מדיבות יושר, כי אי אפשר לומר שהוא לא היה חרדי. נכון, הוא היה חרדי, אז גם אכפת לעולם החרדי, אבל מותר לו גם שאכפת לו עולם החרדי הספרדי. הוא עמד את בני יהודה קשת בשעס ופוסקים כשיטת רבותינו חכמי ספרד לסוכי שמטתה ליבה די הלחיתה, כי מן הבאר ההיא ישקעו הדרים ולעמידם בקרן תורה לדון להורות לזכות את הרבים וגם להקים לסייע בבניית בתי כנסיות ובתי מדרשות, להקים מקוואות לשבצם בכל רחבי הארץ ובמיוחד ביישובים רחוקים אשר זה עשרות שנים שו למקווה טהרה ואין מושיע כי יפס כסף, ולחזק ידיים רפות לאמץ ברכיים כושלות, וברוך השם אשר לא השבית גואל הצלחנו במשימתנו, ונבחרו נציגי ש"ס צדיקים וישרים העושים לילות כימים לזכות הרבים להגדיל תורה לאדירה ולהגשים מטרות הנ"ל. ואמנם עדיין הדרך ארוכה לחזק כל בדק ברם שנינו, אחד המרבה ואחד הממית, בלבד שיכוון ליבו לשמיים, ועוד היד נטויה בסייעת דשמיא גם לרבות ארגון עצרות רבות בחודש אלול תשמת ועצרות ישמי תשובה תשן כמעט בכל רחבי הארץ לאלפים לרבבות משלומי אמוני ישראל אשר התנשנו בכינוס לשם שמיים לשמוע דברי התעוררות וחיזוק ואמונת אומן מפי כל ראשי התנועה, ובסוף כל עצרת נערכת קבלת עול מלכות שמיים באמירת פסוקי שמע ישראל והשם הוא אלוקים והשם מלך וכו', וגם אמירת סליחות במעמד אלפים ורבבות, ורבים מאוד זלגו עיניהם דמעות בקבלת עול מלכות שמיים וסליחות, אשרי עין ראתה כל אלה הלא למשמע אוזן דבה נפשנו וכולי וכולי וכולי, וזה ממשיך. כן?
אז
אני לא רוצה, אני לא רוצה לדבר על זה. מספיק, מספיק.
הוא התאמס אוסלו. הוא היה,
זה היה לפני זה. זה היה לפני.
בשביל
התאמס לו. וכולי וכולי. ואז אמרתי, ביטולה של תורה היא קיומה, לכן חל איחור בהוצאת חיבורי הנוכחי. וכאן ניסיתי מתני חושתי ולא דממתי להוציאו לאור. כן, אז פה עובדיה אומר, אז להיות רב, כן, עוד הפעם, אני לא צריך להשכים במקום מה שהוא עשה, איך הוא ינהל, אבל למה הוא עשה את זה? וזה אני אומר שחשוב לפחות לחשוב על זה, כן, כי יכולים לומר שלא כדאי לרב להתעסק בפוליטיקה, או שהוא עשה את זה לא נכון, או למה הוא הכניס את דרי. כן, אז אני מסכים עם זה, אני מסכים שלא היה צריך להכניס את דרי, בסדר. אבל בסופו של דבר לומר שלא יש בזה משהו חשוב. כן, לומר שהאינטואציה שלו, של להיות פוסק, זה לא רק להיות רב, אבל להסתכל במציאות, מה צריך לקרוא לציבור שלי, כן, ואני לומר שהתפקיד שלי זה גם לחזק עולם תורה שלהם, גם לקרב אותם, אבל גם לתמוך בהם כלכלית. ואם זה אומר שאני צריך להתעסק בפוליטיקה, אז אני צריך לעשות את זה. אז יש בזה משהו. אז אפשר לומר שהוא טעה. יכול להיות שיש פוליטיקאים שהוא הכניס לתנועה שלו, שהם לא כי הוא שומר צדיקים שעוסקים יומם ולילה. נכון, נכון, נכון. אפשר לומר על זה. אבל, לא, אבל בכל זאת הוא אומר פה משהו חשוב, כן, כמו שאמרתי, גם מורי ורבי הרב עמיטל, כן, הוא גם חשב שבדרך כלל זה לא היה התנועת נבט שלו להיכנס לפוליטיקה, אבל רוב החיים שלו הוא כן היה בפוליטיקה, הוא גם היה חלק מהקבינט והוא גם התחיל תנועה, כן, ממד. אז למה הוא עשה את זה? כי הוא גם חשב להיות רב, זה לא רק להיות ראש ישיבה, כן? אז הוא עשה את זה, היה לו אינטואציה אחרת, שהוא חשב למה אני נכנס לקבינט, כי היה חילול שם שמיים שמישהו דתי רצח את רבין, אז עכשיו אני צריך לראות שלא כל יהודים דתיים הם שונאים הממשלה וכו' וכו'. אז הוא נכנס אפילו לקבינט של 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 של, של פרס, אפילו אם הוא לא היה האוהב הדתיים הכי גדול בעולם, נכון, אבל הוא כניס, כי הוא אמר שצריך לקדש שם שמיים. אבל בסופו של דבר הוא כן האמין אותו דבר, להיות רב, לפעמים זה אומר להתעסק בפוליטיקה. אפשר לחלוק, אפשר ללכת בדרכו של הרב ליכטנשטיין, שאני יותר מסכים איתו, אבל אי אפשר לומר שאין משהו בזה. וגם התחיל תנועת מימד, שהוא חשב שהעולם הדתי הלאומי לא הולך בדרך הנכון, וצריך כל אחר שלא חושבים ש... בלי להיכנס לכל הפרטים. הוא גם חשב שלפעמים צריך להקים תנועה פוליטית. זה קורה, כן.
האם ידוע עם הסיפור הזה שאנשים באו אליו ואמרו לו שהוא משוגע קצת לעשות את זה? הוא עשה את זה בוואקום?
לא, לא, הוא אומר שזה...
אנשים באו שלהיות בפוליטיקה זה...
כן, אבל גם להיות הרב, גם כשהוא... כשהוא בא להיות הרב הראשי, הנה אתה אומר את זה כמילו, הוא היה הרב, זה כל החיים שלו, הוא רצה להיות הרב הראשי, זה לא נכון. אם אתה מסתכל בהיסטוריה, אז מי שכנע אותו להיות הרב הראשי? הרב אלישיב. הרב אלישיב כתב, יש לנו איגרת מהרב אלישיב, ומתי הוא כתב את זה? הוא כתב את זה בחול המועד, שאסור לכתוב בחול המועד, אם זה לא הפסד מרובה, זה לא דבר מצווה, אז הוא כתב לרב עובדיה, אומר, עכשיו זה מצווה, אתה צריך להיות הרב ראשי, כי עכשיו יש בעיות, עכשיו יש... זה היה חלק מסיפור אחר, שלא לא כל כך אהב את הדרך של הרבנות, אחרי הרב גורן, בסדר, אבל... זה לא שרב עובדיה מרגע שהוא בא לארץ אז אומר אני צריך להיות הרב ראשי. לא, רב אלישיב בא לו ואמר יש בעיות ויש לך אחריות, אתה פוסק, אתה רב, יש לך אחריות. נכון, אחרי שהוא כבר היה הרב ראשי אז הוא חושב בסדר, אז אני יכול לעשות הרבה דברים בתפקיד הזה, אז אני רוצה את התפקיד הזה לחיים, אז זה לא הצליח, אז הוא התחיל שעס נכון. אבל אפילו כשיכנס להם, אתה קורא את התשובות, את האגרות של רב אלישיב ששכנע אותו, הוא גם לקח את התפקיד של רב ראשי, כי הוא חשב שיש לו אחריות. לא רק שהוא רצה כוח, לא, הוא כמו שנראה, וכשהוא אומר את זה אני מאמין לו, כן? אני לא כך... למרות שאני לא מסכים עם כל מה שהוא עשה, אני לא כל כך ציני לומר שכל פעם שהוא אומר משהו שהוא משקר. אז אני לא מאמין את זה, אין שום סיבה להאמין את זה. הוא היה רב חשוב, עשה הרבה טוב, ונכון שהוא גם עשה דברים שאפשר לחוק עליהם, זה גם נכון. אבל בסופו של דבר הוא רצה להיות רב שכותב ספרים, זה היה האהבה הכי גדולה שלו, לכתוב את הספרים שלו, וזה לזה אני מאמין. וזה נכון שהוא כתב הרבה פחות כשהוא היה עסוק בפוליטיקה, ואומר שזה היה כואב לו, וזה מה שהוא ממשיך פה ואומר, אזכרה ימים מקדם, אם לבבי אשיח ועלה במחשבה לפניי למעט בפועתי ברבים, כדי להתמסר יותר לעריכת כל חיבורי אשר עמי בכתובים, כן פעם חשבתי אולי כדאי לא להתעסק, גם לא בשיעורים, לא בפוליטיקה, לא בכלום. כן? כי אני רוצה לכתוב. כי כולם יודעים שלהיות רב פוסק זה חשוב. אם אתה רוצה שמישהו יזכור אותך בעוד 100 שנים, אז צריך לכתוב. כן? מי שהיה רב טוב בשכונה שלו לפני 100 שנים, אנחנו לא מכירים את השם שלו. מישהו כתב את המשנה ברורה, אז כן מכירים, כן? לא היינו מכירים את הרב ישראל מאיר קייגן, אם הוא היה ראש ישיבה רב ברדן. אבל עכשיו המשנה ברורה והחבי צחיים, אז אנחנו כן מכירים אותו. אז רב עובדיה רצה לכתוב, והוא אמר, אז פעם הוא חשב, אולי כדאי לשכוח מזה, עם כל הפוליטיקה, עם כל השיעורים, עם כל זה, לכתוב. כי הוא אמר...
אתה אומר שהוא רצה לכתוב כדי
שיזכרו
אותו, או שהוא רצה לכתוב כדי
שהוא רצה לכתוב, אבל זה אומר כן, להפיץ את התורה, זה מה שאומר, מישהו שאנחנו זוכרים זה מי שמפיץ את התורה לדורות, שלוקח את הזמן, וזה מאוד קשה לכתוב. כי יש לי הרבה שיעורים שהייתי רוצה לכתוב, יש שיעורים שאני מעביר, בסדר, אז אני מעביר שיעור ו לומדים ביחד וזה נחמד, אבל זה לא כל עולם צריכים לשמוע את זה. יש שיעורים שנראה שיותר חשוב שיש אנשים שמעניינים, ואם היה לי זמן, אז הייתי יושב וכותב אותם, אין לי זמן, כן? אבל זה כואב לי, יש לי חבר שהוא עכשיו עוסק בדוקטורט, כן? הוא עושה דוקטורט שלו. בסדר, אז הוא כותב, כן? הרבה, אבל אין לו זמן ללמוד כל כך הרבה, אז כואב לו שהוא לא יכול ללמוד. אני, ברוך השם, יש לי הרבה זמן ללמוד, אבל אין לי זמן לכתוב, כן? אז כל... אני רוצה לעשות את זה, אני רוצה לעשות את זה, אבל אי אפשר לעשות שניהם בו זמנית, כן?
רפייסי הבין את זה, הוא אומר לי ככה, שיזכרו אותי מה שאני כתבתי.
כן, וזה קורה, ואני לא אומר את זה שאני צריך שמישהו יזכור אותי. זה אומר, אם אני חושב שיש לי משהו חשוב, כן? אז אתה צריך לקחת הזמן לכתוב. אז הוא אומר, כי מתי אעשה גם אנוכי לביתי, ואם אין אני לי מי לי. ורעיוני המשכמי סליקו, כלומר נרדם מתוך מחשבה זו. כלומר פעם, אז חשבתי על זה הרבה הרבה הרבה, ונרדמתי, כן, על הספר ככה, בספר שלי זה קורה, הרבה פעמים, אוקיי? כשלמדתי בישיבה, אז למדתי 18 שעות ברצף, ולא שתיתי קפה, אז זה קורה הרבה. אז הוא אומר, והנה בחלומי בלילה ההוא ראיתי את הגאון רבי יוסף חיים מבבל זצה, כלומר רבן איש חי. כן, וצריך לדעת שרב עובדיה הרבה פעמים חלק על הבן איש חי, הוא לא הסכים אותו, כי הרבן איש חי לא הלך בדרכו של בית יוסף, וגם הוא הכניס קבלה לתוך הדו-שיח ההלכתי, אז הוא לא, הוא חלק עליו הרבה, ויש לו ספר הליכות העולם שיש לו חמישה שישה כרכים או משהו שזה רק המחלוקת שלו עם הבן איש חי, כן? אז הוא חלק עליו הרבה, אבל בכל זאת הוא עריך אותו הרבה. אז הבן איש חי בא לו אשר בא לבקריני בביתי, הוא פניו מראות כזור רחמה, נכנס לחדר הספרייה והתיישב על יד השולחן, ראה לפניו את אחד מחיבוריי והתחיל לעיין בו אחת הנה ואחת הנה, וכשסיים אמר טוב מאוד, ושאל אותי, האם אני ממשיך להופיע לדרוש ברבים מדברי תורה ומוסר כאשר הייתה באמונה איתי? עניתי ואמרתי, כי עדיין אני ממשיך בימים אלה להופיע ברבים בדרשות כאשר חנני השם. ובדרך כלל אני מופיע ביחד עם אביתי הרב הגדול רב יהודה צדקה שליטה זצל, ועכשיו זצל, שהוא היה קרובו של רבי יוסף חיים. התעוננתי לפניו שדבר זה מפריע לי בהמשך הכנת חיבוריי להוציאם לאור. שמוני נותרה, כלומר שומר את הקרמים, קרמי שלי לא נרתרתי. ענה דודי ואמר לי, כלומר, עכשיו הוא מדבר, זה מאוד שירי כזה, זה מאוד יפה, אז הוא כותב יפה, הוא אומר, בספר פנים יפות, טוב אשר תאחוז מזה, וגם מזה אל תנח ידיך. כלומר, המשך לעסוק בחיבוריך, אל תפסיק את הופעתך בציבור, כי ישנה חד רוח מאוד לפני השם יתברך, בסיכוי הרבים ששומעים דברי תורה ומוסר, וחוזרים בתשובה, וכל אחד שחוזר בתשובה עולם מלא, ויקץ והנה חלום. והנה אמת נוכל הדבר, כי כיוצא בזה אמר לו המלאך המגיד למרן הבית יוסף, במגיד מישרים, אל תצטער על שאתה מטפל בענייני הציבור, ועל ידי כך אתה מתבטל מעסק התורה, כי אחוז בזה וגם מזה אל תנח ידיך, כי שניהם כאחד טובים, ועל ידי הכל זוכה לחילוקה דרבנן, ללבוש כבוד חכמים וכו', כי עסק התורה לחוד וצורכי ציבור לחוד וכן תפילה לחוד, ומכולם יחד יעשו אותם לבושי כבוד שיתלבש בהם האדם כשיצא מהעולם הזה, לכך עסוק בכולם. אז הוא מצטט את זה גם מהבית יוסף, שגם לא היה דילמה הזה, והוא אומר שהמלאך אמר לו את זה, אז אני לא מבין מה זה אומר, אבל גם, אבל מה שאני כן רואה בזה, אני מסכים, אני מבין מה שבית יוסף אומר, אני לא מבין מה זה אומר. הוא כתב ספר שלם על הדו-שיח שלו, עם המלאך שלו, עם המגיד, זה מגיד משרים, נכון, זה לא אומר שאני מבין את זה, אני מבין.
הוא משווה את עצמו פה לרבי,
או ודאי, כן. השם האחר של הספר הזה, ממרן עד מרן, כן, ממרן עד מרן, כן, כן, הוא כן חשב ש... אבל מה שאני רואה זה גם גם בדברים של בית יוסף עצמו, וגם בדברי עובדיה, זה אומר שהיה חשוב להם, ולפעמים אתה לא רואה את זה אצל ראש הישיבה האשכנזים, כן? שראש הישיבה האשכנזים אומרים, לפעמים, זה, כולם מדברים, רב עמיטל היה אוהב לומר את זה על וולוז'ין, כן? על הסלבודקה. סלבודקה, הם חשבו שלהיות ראש ישיבה, להיות בחור ישיבה, זה להתנתק לגמרי מהציבור. כן, והם עשו חומה לישיבה, זה היה מחוץ לעיר, היה חומה, אף אחד לא היה יכול להיכנס. הוא לא רצה שיהיה קשר בין עולם הישיבה לעולם היותר רחב. והוא תמיד היה אומר, זה לא הגוש, כן, כי עכשיו אנחנו נמצאים תוך אלון שבות, כן, זה, אז אין חומה, אז מישהו ילך מהישיבה עד למקולת, ומקולת לישיבה, וזה חצי דקה הליכה, וכך הוא רצה את זה. כלומר, היו אלו שחשבו זה להיות ראש ישיבה, להיות בחור ישיבה, להתנתק מהפלבטים, ויש גם בעולם האשכנזי, יותר עצר הגלציאנים, שהרם הייתה לא היה מעולם הליטאי, הוא היה מגליציה, וגם בעולם הספרדי, זה מאוד היו חשוב להם, שלהיות רב, להיות ראש ישיבה, זה לא להתנתק מהעולם, זה גם לקחת אחריות, מה קורה בעולם, במציאות, להיות חלק מהציבור הרחב. כולם ידעו שהרב ליכטנשטיין היה ראש ישיבה, כן, והוא התפלל כמה שעות והתפלל משיבה, ורב עמיטל היה לו את המניין שלו בבית כנסת שלו בירושלים. לא היה לו בית כנסת, היה בית כנסת שהוא התפלל שם, והיה לה מניין שקראו לזה המניין של רב עמיטל, שכולם ידעו אי אפשר להמשיך יותר מחצי שעה, כי אז עכשיו כי אז הוא יחוס עליך. כן, הוא לא היה להתפלל, הוא לא רצה להתפלל ארוך, זה לא קורה. כן, מדברים ככה במהירות, לא כמו בחורי ישיבה, להתפלל להמשיך. כן, הוא אהב להיות עם הבעל הבתים. אז זה שני עולמות שונות. כן, יש אלו שחושבים שלהיות רב זה לא, יש באמת שחושבים שלא אכפת לך מה קורה בעולם. כן, יש רבנים שחושבים אכפת לי, אבל בעיקרון אני מחנך, כן, ולתת את התפקיד הזה למישהו אחר. ויש חושבים את זה, וזה זה גם דרך, כן, לומר שאני ראש ישיבה, אני לא צריך, זה לא התפקיד שלי להתעסק בפוליטיקה וכל הדברים, זה התפקיד של אנשים אחרים. אני אתמוך בהם, אבל זה לא התפקיד העיקרי. ויש שחושבים שלא, להיות רב, להיות פוסק, להיות מנהיג, זה to get your hands dirty, כן? כן? ונכון, שזה נותן מקום לחלוק עליהם, וזה אומר שיהיה אנשים שיסנו אותך, ושאומר שאתה לא עשית לא עם כוונות טהורות, וזה אומר בוודאות שאתה תטעה, כן? כי אני אומר חנבות בשם הרב קרמי, שנדמה לי שזה מאוד צודק. בגמרא יש דיון על ארבע אנשים שאף פעם לא חטא בחיים שלהם. כן? אז מי היו אנשים? היה ישי, היה כלאב בן דוד, ישי אבי דוד, כלאב, זה היה בנימין, כן? והיה אמרם. כן? אז הוא אומר, מה הקו משותף בין הרבה אנשים האלו? הם היו קרובים למנהיגים, אבל לא היו מנהיגים. כן? אמרם, הוא היה צדיק, בסדר, אבל משה, אנחנו יודעים שהוא חטא, אבל הוא היה משה רבינו. ישי אבי דוד, כלאב בן דוד, אבל דוד הם לא היו. כן, הוא אומר, אתה מסתכל ברמה, מה חז"ל אומרים כשהם אומרים שהיו ארבע שלא חטאו, אבל הם היו קרובים למנהיגים, אבל לא היה מנהיגים. כי להיות מנהיג, זה אומר שברור שיהיה טעויות, אתה תחטא, יהיה טעויות, ברור. אי אפשר להיות מנהיג, בלי לטעות, זה לא יקרה, בלי לחטוא, זה לא יקרה, אין סיכוי, אתה עסוק בעולם, זה, אז זה אומר שאתה עסוק בעולם, אז זה אומר שנכון, שיהיה טעויות, יהיה חטאים, אבל יש עולם שלם שאומר בכל זאת זה שווה. ואפילו, כן, אפילו אם חולקים על זה, הרעיון זה מאוד חשוב לראות פוסק, להסביר למה הוא עשה מה שהוא עשה, חוץ מעולם הפסיקה, אפילו לא מסכימים עם כל מה שהוא עשה, כן.
מה הרב עובדיה כתב, הוא אמר משהו בפרהסיה על הרב קוק? היה איזה קשר?
לא שמוכר לי, יכול להיות, אבל זה צריך לשאול את הבן אלה.
אני רק שואל את זה כי גם כן הרב קוק התעסק.
כן, זה אני סתם לא יודע. אז רק בחלק השני פה, אני, כמו שאמרתי, חלק מזה גם היה שהוא לקח אחריות על העולם הספרדי, בעולם הפסיקה, וכמו שאמרתי, הוא חשב שלהיות רב ספרדי זה אומר שצריכים לפסוק כמו הבית יוסף. אז לזה לא כל הספרדים הסכימו איתו, וכמו שבן הלל מציין בספר שלו, שזה באמת היה חידוש של רב עובדיה, שיש כזה תרבות אחת ספרדית, כי אין, יש ספרדים, יש הרבה עדות המזרח, כן, ויש להם מסורות שונות. חלק מזה שהוא חשב שכדי שיהיה כוח לעולם הספרדי, צריך שיהיה עולם אחד ספרדי. אז גם היו רבנים ספרדים שלא הסכימו אותו, וכתבו ספרים נגדו, כלומר השמש הוא מגן, כן, להגן על מסורה נגד רב עובדיה. אז גם רבנים ספרדים לא הסכימו איתו, אבל לראות מה הוא באמת עשה, אז שמתי הרבה מקורות פה, אז לא צריכים לקרוא את הכל, אבל רק לראות שהוא חשב שבעולם הפסיקה זה אומר, כן, להיות ספרדי זה לפסוק כמו בית יוסף. כמו שאמרתי, לא כולם הסכימו טוב, רק לראות מה הוא כתב. אז במסמך 2, הנה ידוע שבכל דיני איסור והתר קיבלנו עלינו הכרעת מרן השולחן ערוך רבינו הגדול מר עיקרו שמלך מאחי המלכים חפית ביקרו. כן, הוא כותב את זה דברים חריפים, כמו שכתבו גדולי האחרונים, הוא כבר נתקבל הרב בית יוסף, עלינו במקומנו לרב ללכת אחר הרעותיו, ובשוט פרח מתי אהרון, וכבר קיבלנו רעותיו שהרב הגדול מעריב קומותינו, ופרט בדיני איסור ויתר, והיינו בין להקל ובין להחמיר. במספר 3, שכל ספרדי שעושה כדת הרמה, נגד הוראת מרן צריך כפרה, כן? ואני מסביר למה, מבואר גם כמשה שהחזיקו מאוד בהוראת מר הדעתרה וכולי, והמרן הוא היה, כלומר לכן בוודאי שבארצות הללו שהם עתרה דהרמה מומרן, קבעתיו נקטינם ואין לזוז מדבריהם ימין ושמאל. במספר 4 זה מהבן שלו, אפילו 100 אחרונים חולקים עליו, אין המורה רשאי להורות להחמיר נגד הוראת מרן להקל, אפילו אם יש רבים חולקים על מרן, ואין לנהוג אפילו חומרה נגד מרן המקל באותו עניין, שכן פסקי מרן שהוא מר הדעת רן וקיבלנו ראותיו, נקבענו כהלכה למשה מסיני שאין במחלוקת כלל, ונותם מדבריו ימין ושמאל, הרי זה מזלגזל בכבוד רבותיו. כן, הוא כותב את זה בחוזק. ובמספר 5 אז הוא אומר, הנה הזכרה ימים מקדם חורפי, אז הוא עכשיו פה מספר סיפור על איך שלא כולם הסכימו איתו, אבל רק להבין עד כמה הם לא הסכימו איתו. אז הוא מספר סיפור, הנה הזכרה ימים מקדם ימי חורפי, כלומר כשהייתי צעיר לפני יותר מ-40 שנה, כאשר בישרתי צדק בקל רב בעצת רבותיי אשר הרשו לי להורות ברבים, הוריתי לאכל למעשה שצריך להפריש חלה ברוכת משיוך וכו' וכו' כדברי הרמב"ם מרן. כן, אז פסקתי נגד הבן איש חי, בסדר? כמו המרן. אז בשורה השלישית, כי היה אז שיעור הדריהם ידוע מפורסם וכו' וכו', ושלא כדברי הבן איש חי. זה הנקודה שהוא פסק נגד הבן איש חי כמו בית יוסף. אז בקטע הבא, מבין התלמידים השומעים את ההוראה הנ"ל היו קצת מהדת הבבלים, והלכו וסיפרו הדברים לפני זקני חכמי בבל, והם הראו כן תמהו שצריך לימים כמוני ירהיב עוז לחלוק על הרב בן איש חי. וכשטענתי לפניהם מה יענו לדי הרמב״ם ומרן השולחן ערוך, השיבו לי וכי הגאון רב יוסף חיים בעל בן איש חי לא ידע מדבריהם, אלא שייתכן שהגאון רב יוסף חיים הבין שהדברים שכתבו הרמב״ם ומרן הוא אוקיי, אז הוא מדבר על שיעורים, בסדר, אז לדלג. לכן דברי הרב בן איש חי כאן תמוהים מאוד. כלומר, הם אמרו, מה, בן איש חי לא ידע את דברי השולחן ערוך? והוא אומר, מה, אני לא מסכים איתו, אני מסכים עם הרמב״ם, ואיך הוא חלק על השולחן ערוך. ויענו ואמרו, יהיה איך שיהיה, אסור לחלוק על רבינו הגאון רבי יוסף חיים בעל בן איש חי, כי מה נדע אנחנו והוא לא ידע, לכן אין לזוז מדבריו ימין ושמאל. ובאמת, שכל דבריהם אין להם שחר, שאין זו דרכה של תורה, ולא כתב הגאון מהרי בעל תרומת הדשן בפסקיו, שיכול תלמיד לחלוק על רבו, שכך היא דרכה של תורה ממאי התנאים, שרבינו הקדוש היה חולק על אביו ורבו, רבן שמעון בן גמליאל, ורב על חולק על רבו, והרש חולק על מהרם מירונבור רבו, וכו'. אז הוא מספר שהיה סיפור כזה, שהם לא כולם הסכימו איתו, בכל זאת הוא חשב, זה היה להיות רב ספרדי, זה לסוק כמו השולחן ערוך, והוא מספר כל את הסיפור, שהוא היה מספר על זה הרבה, בסוף הם הוא היה צריך לעזוב, כן, הוא היה צריך, הם גרשו אותו מארץ, הוא הלך לארץ, הוא הלך למצרים, כי הם לא רצו שהוא יישאר, כמו שהוא קורא לזה, לבבל, כן, בעיראק, כן, כן, כי הוא לא רצה לפסוק כמו בן איש חי, והם אמרו צריכים, אז, אבל רק להבין את, בעולם הפסיקה, כן, מה שהוא מתכוון להחזיר את האור לישנה זה לפסוק כמו שולחן ערוך, אפילו אם היה התנגדות לזה, רק להבין על מה אנחנו מדברים פה, כמו שאנחנו רואים שזה לא אכפת לו. אבל מה שיותר מזה רציתי לדבר על זה, זה כמו שאמרתי, אפילו לא מסכים עם כל מה שהוא עשה, להבין, לראות פוסק שכותב למה הוא חשב שזה חשוב, לא רק להיות פוסק, אבל גם להתערב בפוליטיקה, גם להתעסק בדברים לא כל כך בעולם הישיבתי הטהור, זה כל חושב שזה חלק מתפקיד של רב. ואפילו אם אנחנו לא מסכימים כל הדברים וכל הביטויים של זה, זה חשוב לראות שיש דרכים שונות, וזה דרך אחד שפוסק, עם כל הקשיים שבאים מזה, אבל רציתי רק לראות טקסט אחד שפוסק אומר את זה, כי לפעמים פוסקים שעושים את זה לא כותבים על זה, כן? הם לא מסבירים למה הם עשו את זה, אז היה חשוב רק לראות מישהו שמסביר מה שכנע אותו שצריך להתערב בעולם, אחרי זה יכולים לומר אם מסכימים או לא, אבל רק לראות את זה. אוקיי.
הוא כותב את זה 20 שנה אחרי שהוא התחיל את ש"ס?
זה 11 שנה משהו, כן, 10 שנה, כן, משהו כזה.
הוא לא כותב משהו שהוא מתחיל ש"ס בעצמו?
לא, הוא כותב את זה אחרי שהוא התחיל את זה, כן, כן.